אז בלי מילים מיותרות, אנחנו נעבור כמובן למרואיין הראשון שלנו, שאנחנו מראש אומרים לו תודה רבה על השתתפותו כאן, שר הבינוי והשיכון הרב גולדקנופ, שלום לך. שלום אדוני, אנחנו מודים לך שאתה איתנו כאן בתוכנית, ואיך נאמר, התוכנית כשמה שטח נדלני, אנחנו רוצים להעלות לפני השטח את עולם הנדלן מזווית ראייתך, שאפשר לומר שהיא מהחשובות. נתחיל ברשותך מהכותרות של הזמן האחרון, משרד הבינוי והשיכון, דרך רשום מקרקעי ישראל, הודיעו יחד ב-26 לדצמבר, כי נפתח פרויקט דירה בהנחה פעם נוספת, במסגרתו יוגרלו כ-7,000 דירות. מה אתה יכול לספר לנו על התהליך החדש הזה? אנחנו חוזרים בעצם קצת לשגרה, איך זה נראה מהזווית שלכם במשרד השיכון?
הבומס האחרון שנתנו,
הוא
בעצם הפך הוצאת הדירות של 7,000 דירות, דירות שאפשר לרכוש אותן מאילת ועד קריית שמונה בארץ. יכולים לרשם שיש לו מוכשרי דיור ויש לו תעודת זכאות, יכול לרשם להגרלה גם לזכות. לא הולכים מזה 1,000 או 1,500, זאת יהיו שווה קרוב ל-7,000 זכיות. 7,000 איש שאין להם דירות יוכלו שיים, לומר, אם יש לי דירה ביד, אני כבר מקבל דירה שהיא עולה בשוק. 2,300,000, ריסקה ב-500-600 שקל פחות, ועבורו ובני משפחתו.
אני חייב להמשיך את אני חייב להמשיך את דבריך. פה באמת צריך לומר, אני שומע את זה מכל העוסקים במלאכה, שמההתנהלות שלך, במיוחד בשנה האחרונה, רואים ש... הכותרת לא שר שעוזר רק לחרדים היא הנכונה, באמת שר שעוזר לכל המגזרים באשר הם קל וחומר בעיתות המלחמה עכשיו, אבל אני כן רוצה לקחת אותך רגע לדוח המבקר. לפני שנה מיד עם תחילת תפקידך פורסם דוח המבקר לגבי מצוקת המגזר החרדי, מצוקת הנדלן יש לומר, והנה עברה שנה.
מצוקת הדיור עבור הציבור החרדי.
נכון. נכון,
זה היה דוח מבקר של שנת 2022,
כן.
זה היה דוח מבקר של 5 שנים.
כן.
שנים האחרונות, מ-2017 עד 2022, בערך כלל הציבור החרדי מונה בארץ ב-13% פשיעה, ליד מבקר המדינה, כשאני רוצה שתבוא אליי למשרד, מאוד, כמו שאחרי חודש בתפקיד, לא הייתי כל כך בעניינים, פתאום, את לא התיישבת על שלוחה, כבר יש לך מבקר המדינה.
עם תחילת העבודה.
המדינה מגיע, אחרי שנה, שנתיים, אתה עכשיו מבקר המדינה, והוא אומר לי, לא, הוא מראה לי על שלוחה, 25 בבית קרס, של תוך מבקר המדינה, והוא אומר, חלק אחד מהם, על משרד הבינוי והשיכון.
ולקחתם את הדוח הזה?
שאתם 13% אתם במדינה באוכלוסייה, שבחמש שנים האחרונות בנו לציבור החרדי רק 4%. אומרת שהציבור החרדי קופח, זה כבר לא מדובר לא בליבה, וזה כבר לא שייך לשום דבר, אבל הוא קופח גם בדיוק. הוא לא היה לו מי שידרוש בשבילו. מי שידאג לו. אבנו דיור בכל הארץ, הציבור החרדי הייתה מצוקה דיור אדירה.
ואיך התקדמנו? איך התקדמנו משם? איך אנחנו מסכמים את שנת 23 מהזווית שלך בעניין הזה?
זה מה שאני רוצה להגיד לך. בשנת 23 נמצאים במצב שאנחנו שיווקנו 14,045 החרדי קרות 6,500, שלא היה בהיסטוריה, אם אני מסתכל על זה, מהווה נתח רציני מה ש... ב-23, הדיבור לא היה...
אגב, נדגיש אולי למאזיננו, כבוד השר, שבאמת, כשאנחנו מתכוונים, שווקו הכוונה, מכרזים שניגשו אליהם קבלנים, יזמים, זכו, כלומר, ככה מבחינת משרד השיכון, השיווק הצליח.
כן. שוב, דוגמת 2022, שאני מדבר על 6,494, 7,000 דירות של הציבור החרדי, עסקאות חתומות, ב-2022 מתו 2,542, נתון נוסף, 21,632, בין 406, 13,774, וב-2018, תסלח לי על המספר, 928 דירות.
אז הנתונים באמת...
אנחנו נמציאים.
הנתונים באמת יותר טובים, וכאן יש לזכוף את זה לזכותכם. אבל בוא נדבר רגע מעבר למספרים. הדיור החרדי בכללותו, הרי דובר בעבר על כל מיני פתרונות מבחינת ערים חדשות, כסיף, גם על הנושא של היישוב טילה ויתיר. יש מצד אחד, באמת, לזכוף את זה לזכותכם, מטרה להביא שורה של בשורות חדשות, אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם מכך שאתם מגדילים משמעותית את היקף המכרזים והיקף הזכויות בערים קיימות. אפשר למנות כאן את אקו, נוף הגליל, קריית גת. אתה כשר...
יש לך.
מה העדיפות שאתה...
יש לך היום. כן. פרות החדשות שאנחנו מובילים, הם באמת נמצאים במקומות, בוא נגיד בקריית גת אותנו, 2,706 דירות לציבור החרדי. לא. 497.
אני רק יודע לך, כבוד השר, אם תוכל לשפר טיפה את הקו, הוא טיפה מקוטע. הקו טיפה מקוטע, אם תוכל לשפר את הקו, אולי שהוא לא יהיה בדיבורית, אנחנו שומעים אותך, כן.
לא, לא, אני לא בדיבורית, אני אצא בדיבור ישיר.
אז היה איזשהו קו מקוטע, אנחנו שומעים אותך עכשיו טוב, כן.
כן. קריית גת, 2,736. כה 1,467. תקציב 853. שלהם היה 100 דירות, בדיוק. עד 1,308 דירות. ויש עוד דירות, אני יודע, 1,000 דירות, אני יודע שיש לי עסקאות. אחרי זה, שיווקים, הגענו לקרוב ל-15,000. מכרזים, הרבה הרבה יותר. רק לא כולם נקשו למכרזים. כמה שעובדים היו גבוהים קצת. לא הייתה שנה הכי פוריה, ולא שנה ש... אנשים לא ידעו איפה הם נמצאים. היום יש התרששות, התרששות גדולה, כמו שאומרים, לגבי ה... לא נתנו לדרוזים, אם אני אומר, בשנה האחרונה, 450 יחידות דיור, הוא סמיר. יש כל מיני מקומות שאנחנו הולכים, חוץ מזה, יישובים. יישובים שאנחנו החלטנו על יישובים, די שראיתם שבזמן המלחמה, כמו שאומרים, בהפוגה שהייתה בשבוע הזה, שהמציאו את השבועים, אז גם אנחנו יחד עם ראש הממשלה, וחדש, אופיר, עזר, כתוב על שמו של אפיר פלופשטיין, שנפטר שם, נהרג ביום הראשון למלחמה.
כן, כן.
אנחנו החלטנו משרד השיכון, אני הצעתי את ההצעה, שיקרו את היישוב הזה, זה היה קרוב, בפשעתו אמרו שיקרו לזה חנון. החלטנו לקרוא לזה את השם אפיר, על שם ראש המועצה, המועצה הזרית, זה שדות הנגב, נדמה לי שהוא נקרא.
כן. אני רוצה לשאול אותך, אבל כבוד השר, באופן כללי, על תוכנית מחיר למשתכן, מחיר בהנחה. ראינו פה לשם הדוגמה את פרופסור אפרת אלקובסקי שבוע שעבר ממכון המחקר של אוניברסיטת רייכמן, והיא ערכה מחקר בנושא. והיא אמרה שהנתונים מצביעים על כך שפרויקט מחיר למשתכן בפועל לא עזר להורדת מחירי הדירות, למעט כמובן הבודדים שזכו. במבט קדימה, איך אתם פועלים, וזאת כנראה אחת השאלות, השאלות אפשר לומר שהמאזינים שלנו רוצים לתשובה, לפתור את סוגיית מחירי הדירות. נראה שכל גל שעובר, ולא משנה איזה גל, הקורונה, המלחמה הנוכחית, לא מצליחה, וגם התופעות שבאות אחר כך לא מצליחות לפתור את הסוגיה הזו. איך אתה רואה את הפתרון?
כדי להביא בשורה אמיתית לעם ישראל, זה אנחנו נשווק, אני מקור גם הרבה דירות לציבור. זאת אומרת, אנחנו עושים היום ערים החדשות, כן? בוא נגיד בקריית גת שאתה רואה היום, 2,736 דירות, אנחנו נגיע בקריית גת, 5,000 דירות, אנחנו נגיע בכסיף, נגיע בטילה. אנחנו עושים בשנה הזו, שנה הנוכחית ב-24, לצאת חייזים כבר בערים חדשות גם. זה היה לי שוב יתיר, דיברנו על זה שזה גם בנגב. אנחנו רוצים להביא בשנה הזו, 100,000 דירות לציבור החרדי כדי להדביק גם את הפערים שאנחנו חייבים בשנים קודמות, לא רק שאנחנו ניתן עכשיו שאנחנו נגיע ל-15% במדינת ישראל, העסקאות שעשו עכשיו במדינת ישראל. מגיע, רוצים להגיע ל-100,000 דירות. מגיע בשנה אחת ל-100,000 דירות. קעות, הוא הולך על הנשום לרווחה. יש לנו הרבה ערים בדיבונה ויש לנו. אתה רוצה כמעט בכל עיר במדינת ישראל, הולכים עכשיו לדחוב שכונות חדשות, ערים חדשות. אני לא אגיד לך, גוזמה שבבית שמש, אנחנו בבית שמש להגיע ל-50,000 דירות תוך שנה שנתיים.
אז אני מבין דבריך, אתה רואה, אתה צופה תנופת בנייה גדולה אחרי הלחימה, ופה באמת המקום אולי לשאול, התנופה מבחינתכם הרי נעצרת בסופו של דבר, במה שאתם יכולים, מה שנמצא בידיו של משרד השיכון. אבל אם למשל יש שיווק של שכונה מוצלחת, מכרז גדול, אבל בסופו של דבר הוא נעצר במשבצת, נקרא לזה, של הרשות התכנונית המקומית. איך אתם כמשרד השיכון מונעים מהתהליך להתעקע? לצערנו יש רשויות שלא משתפות פעולה, מערימות קשיים על היזמים, כל אחת והאינטרסים שלה, אני לא רוצה לנקוב בשמות. באופן כללי, איך אתם משרד השיכון פותרים לפתור את הנקודה הזו?
יש לנו בעיות עם רשויות מקומיות, אין שום ספק. יש לנו בעיות עם הרבה רשויות מקומיות. יש כאלה שלא רוצים חרדים, יש כאלה שלא רוצים גם בנייה. אלה שאם אתה בונה אצלם בעיר, עם איזשהו תשלום, כי הם טוענים לדירות שבאים עוד ועוד אנשים לגור, זה מייקר להם את העיר הרבה יותר מה שיש להם.
הם היו מעדיפים שיתנו להם עוד משרדים ועוד שטחי מסחר. זה כל עירייה תחתום. אז בשביל זה באמת היה לכם את קרן הארנונה כמדומני, וגם הסכמי גג, אבל...
הארנונה זה הכל, זה הכל, זה הכל, זה קרן הארנונה. קרן עוד לא התחיל. כמו שאומרים, מדברים על החזון. או מדברים כרגע יותר מציאות בשל חזון. אני רוצה, כמו אם תהיה קדנציה של 4 שנים, אני רוצה שמאחוריה יהיו 200,000 דירות שיכולו כבר, שיתגלגלו כבר, שכבר יהיה שיווק, שכבר יהיה בנייה, שכבר יהיה מחירות, שאנחנו, יחד אני רוצה להגיד לך שהיום אלינו כמו כוח אדם, כשאני מדבר איתך, יד אחד על היד השנייה, יד השנייה, אחת רוצה מאוד לתת, יד השנייה אין לה אימה לתת, אנחנו יושבים היום, 10 אנשים שלנו יושבים היום בסרי לנקה, אנחנו מדברים, הם ממיינים עובדים, מיין את העובדים, אז בנו שם, כמו שאומרים, קריאה שלמה של תעשייה, לראות אם העובדים האלה הם מתאימים באמת לעבוד בבנייה, בהגחלות, בודקים אותם בקונסטרוקציה, בודקים אותם בריצוף.
אנחנו מדברים כמובן כדי לפתור את בעיית כוח האדם, אדוני השר, נכון? אתה מתכוון מבחינת כוח האדם, בגלל הלחימה, אין לנו עובדים, אין פועלים פלסטינאים, כן. כן. אבל תרשה לי לשאול אותך...
היום הבוקר ישבת ממשלה, ישב לידי הקלעות. תראה, אני פפוש, כואב לי שאני צריך לזרוק גידולים שגודלים בארץ ישראל, אנחנו לא מצליחים לאסוף אותם מהמעטדות. בפירות וגם בירקות, אין לנו כוח אדם. ושם צריך מיוחד, כוח אדם מיוחד. תאילנדים, אבל זכרת תאילנדים אוכל אותו לבוא, עכשיו יש להם אפשרות כן להביא תאילנדים, כי יש כאלה שיש להם הם רק ברחו ויהיה להם קל להביא את זה.
ובישיבת הממשלה היום, מה לגבי שוק הנדלן? איך פותרים את זה? מניח ואת שוק החקלאות הצלחנו. יש פתרונות מיידיים שאתם חושבים עליהם?
שוק הנדלן היום בדווקא דיברו, היום באחד הדברים ביום בישיבת הממשלה, וזה הייתה התרה מאוד דרמטית. שר האוצר ושר הביטחון, הייתה הודעה שמקדישים לחיילי מילואים 9.5 מיליארד שקל רק לחיילי מילואים, חלק מזה גם לחיילים בצבא הקבע.
חלק מזה מה? לאיזה חיילים? סליחה אדוני השר, לא שמענו?
חיילי מילואים, גם חיילים בצבא קבע.
כן, כן.
הרבה הרבה 9.5 מיליארד שקל, כל מיני אפשרויות, אפשרויות לבני הזוג ולמשפחות וחופשים. ודברים שהם לא יכולים לעבוד כשהבעל נמצא בחזית, אז הוא מילה אישה לא עובדת והוא לא עובד, חסר כסף במשפחה, מלגות ללימודים, הגיעו ל9.5 מיליארד שקל, ביניהם יש גם את החלק הארי שמשרד הבינוי והשיכון בא לקראת חייל בשני דברים מאוד רציניים.
אז באמת אפרופו העניין הזה,
בכל מקום.
אז באמת אפרופו העניין הזה שעוזרים לחיילים, כן, כן, אין ספק שהממשלה עוזרת ומנסה כל הזמן למצוא פתרונות, אנחנו רואים זה חדשות לבקרים, אבל אדוני השר, אם אנחנו שנייה חוזרים, כן, אתה הזכרת את המשבר בענף הבנייה. יש לנו כיפאון, חסר ידיים עובדות, הזכרת את המאמצים של המשרד בחול. בסופו של יום, יצטרכו לתת כאן פיצויים לרוכשים של הדירות שלהם. האם יהיו פיצויים? הממשלה תכניס את ידה לכיס מעבר לעובדים שהגיעו. בסופו של יום יש אלפי או עשרות אלפי בתי אב שהדירות שלהם מתעכבות, חוזי שכירות נאלצים להיפתח. אני כעורך דין יכול להעיד בפניך, קטונתי מכל השוק כמובן, אבל הנושא שמדובר כמעט יום יום זה איך אני יוצא מחוזה, איך אני מעריך חוזה, איך אני מצליח להימנע מכנסות. האם אתה צופה שהממשלה תוכל להכניס את ידה לכיס וכן לעזור, מדובר במיליארדים רבים, לעזור לאזרח הקטן שנאלץ להתמודד עם משבר כל כך גדול? השוק כפו.
זה שנותנים 7,000 דירות והכניסה את ידה לכיס לכל אחד מה7,000 דירות האלה, מדובר בהכנסה יד לכיס של למעלה מחצי מיליון שקל. זה תגדיר.
כן.
אנחנו עכשיו נלך ונוציא עוד 50,000 דירות. לדוגמה, אם אני מדבר איתך על הנושא האחרון שדיברנו, יש שם לקח גם 50% ככה, אבל 50% ניתן מחירה לזכאים, למחוסרי דיור. ותדע שבכל מקום כזה שאנחנו נותנים הנחות למחוסרי דיור, אז שוב פעם מגיע לאנשי מילואים 10%, אנחנו פחות העדפה, הם נכנסים פעמיים להגרלה. אחד הם נכנסים להגרלה, לקשים אותם אנשי מילואים, ואחר כך הגרלה, עוד פעם, הכל, עם כל הציבור, הם נמצאים כן. פעם שנייה בהגרלה. הדבר של נכים ריתוקים,
בסופו של דבר, נושאים... עוד הגרלה ועוד הגרלה, והיאבקות מתמדת במחירים,
כל
בסופו של דבר...
מדובר...
נכון, על אלפים.
כן, אנשים הוא למעלה ממיליון שקל שאתה מכניס לכיס, וזה כסף אמיתי.
כבוד השר גולדקנופ, שר הבינוי והשיכון, אנחנו זמננו קצר, ואנחנו נשמח מאוד ש...
יחד עם זה,
כן, משפט לסיום.
בתקופת המלחמה אנחנו השקלנו המון כסף בהשמשת מקלטים לכל הציבור, הן בדרום והן בצפון, דבר שזה בכלל לא היה בסמכותו או בתחום של משרד הבינוי והשיכון, ועשינו דברים שהם לא יאומן כסופה. לקחנו בניינים שלמים, מגרים דיירים ובניינים ישנים, והמקלטים שם לא היה שייך אפילו להיכנס לשם. אנחנו מקבלים טלפונים מהצפון ומהדרום.
אפילו עכשיו תוך כדי לחימה עדיין.
זה הצלת נגשות בצפון, זה ממש היה, כמו שאומרים, מקומות שלא יכולו להיות שם.
יש לציין, כבוד השר, שאתה היית מהראשונים. צריך לציין את זה, וכאן באמת המקום לתת קרדיט, כי קרדיט צריך לתת. אתה היית, אני חושב, מהראשונים. שהגיבו במהירות והפנו כספים קואליציונים, או שאפילו הגשת בקשה מיוחדת למשרד האוצר כדי להעביר כספים למטרות האלו. אנחנו נשמח לדבר על זה איתך אולי באמת באחת התוכניות הקרובות.
אנחנו הגשנו בקשות, הגשנו גם בקשות לדיירי המדר, שפינונו אותנו מכל מיני מקומות, אם זה קריית שמונה, או שזה היה בסדרות או דברים כאלה, ופינו אותם לכל מיני מקומות, גם שהם יוכלו, שלא
יצטרכו
לשלם את
השכר
הדירה שלהם.
כי הם לא יכולים לשלם. נכון, הרבה פעמים בשכונות עוני, וכבוד השר, אנחנו נשמח לראיין אותך בנושא הזה בהמשך. אני מתנצל, אבל אנחנו חייבים לסיים. כבוד השר גולדקנופ, שר הבינוי והשיכון, תודה רבה לך שהיית איתנו, ושנשתמע בבשורות טובות.